הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנו זוכים לפתוח בלימוד ספר חדש מה-14 הספרים של ספרו הנפלא של הרמב״ם משנה תורה, המקיף את כל התורה כולה, והוא ספר הפלאה. ספר זה מדבר על המקרים השונים שבהם על ידי דיבורו של האדם והבטחתו לעשות או להימנע מלעשות דבר מסוים, חלים עליו דינים מיוחדים של התורה בהתאם לדיבורו. והרמב״ם קורא את שמו של ספר זה, ספר הפלאה, על שם הפסוק בפרשת אמור, לפלא נדר או לנדבה, שפירוש המילה לפלא, כפי שכתב רש"י, להפריש בדיבורו. שהאדם על ידי דיבורו מפריש דברים מסוימים שהם הופכים להיות אסורים עליו, או שהוא מפריש את עצמו מלעשות דברים מסוימים. והרמב״ם מחלק את הספר לארבע הלכות, בהם מבוארים דיני השבועות, דיני הנדרים, דיני הנזירות, ולבסוף הלכות תרחין וחרמים, שבהם הוא מבאר את דיני ההקדשות, שעל ידי הפרשתו בדיבורו חלה קדושה על הדברים שאותם הוא הפריש, או שחלה עליו התחייבות להביא להקדש סכומים מסוימים של כסף או דברים אחרים. וארבע ההלכות מקורן בארבע מסכתות בתלמוד, מסכת שבועות, מסכת נדרים, מסכת נזיר ומסכת ערכין. כדרכו פותח הרמב״ם בפסוק מפרשת ואירה, בשם השם כל עולם. ולאחר מכן, כדרכו בתחילת כל ספר, מביא הרמב״ם פסוק המותם לספר זה, והפעם פסוק מתהילים קי"ט, נדבות פי רצנה השם ומשפטיך למדני, שמשמעות הפסוק יכולה להתפרש בשני אופנים, שהקדוש ברוך הוא ירצה את תפילותינו, שפינו מתנדב ואנו מבקשים מהשם שיקבלם ברצון, וכן הכתוב מתפרש בנוגע לנדבות שקיבלנו על עצמנו בפינו לעשות או שלא לעשות, שהקדוש ברוך הוא יקבלם ברצון, וכך הכתוב מדבר בנוגע למבואר בספר זה. ואתה עובר הרמב״ם לספר עצמו, ספר שישי, והוא ספר הפלאה, הלכותיו ארבע, וזהו סידורן, הלכות שבועות, הלכות נדרים, הלכות נזירות, הלכות ערכין וחרמין. והרמב״ם פותח בהלכות שבועות, שבהם הוא מבאר את הדינים השונים של השבועה, הנחלקים באופן כללי לארבעה מיני שבועות, וכפי שהתבאר בפרקים שלפנינו. וכדרכו בתחילת כל הלכות, מבאר הרמב״ם תחילה את מצוות התורה הכלולות בהלכות אלו. הלכות שבועות יש בכללן חמש מצוות, אחת מצוות עשה, וארבע מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', שלא להישבע בשמו של הקדוש ברוך הוא לשקר, ב', שלא לישא את שמו לשווא, הוא האיסור להישבע בשם השם לשווא, דהיינו להישבע על דבר שידוע לכולם, כמו להישבע על האבן שהיא אבן, או שנשבע על דבר שידוע שאינו כן, כגון שנשבע על איש שהוא אישה, ג', שלא לכפור בפיקדון, ד' שלא להישבע על כפירת ממון, ואילו ארבעת הלווין שבדיני השבועות, ומצוות העשה האחת היא ה' להישבע בשמו באמת. שכאשר מישהו מתחייב שבועה בבית הדין, שישבע באמת בשם השם. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. בפרק זה מבאר ומפרט הרמב״ם את ארבעת סוגי השבועות עליהם מדברת התורה. דין שבועת ביטוי, שזהו כאשר האדם נשבע לשקר על דברים שנעשו או שלא נעשו, או שהוא נשבע לעשות או שלא לעשות, והוא עבר על שבועתו. דין שבועת שווא, והוא כאשר הוא נשבע על דבר שידוע לכל שאינו כך, כגון שנשבע על האיש שהוא אישה, או שנשבע על דבר שידוע לכל שהוא כך, כגון שנשבע על אבן זו שהיא אבן, או שנשבע לבטל את המצווה, או שנשבע על דבר שאין בו כוח לעשותו, כגון שנשבע שלא איתם כלום שבעה ימים. דיני שבועת הפיקדון, והוא כאשר האדם נשבע לשקר על ממון שהוא חייב לחברו, ודיני שבועת העדות, והוא כאשר אדם תובע העדים להעיד לו עדות ממון, והם נשבעים לשקר שאינם יודעים לו את העדות. פותח הרמב״ם בהלכה א', ארבעה מיני שבועות הן, שהתורה מדברת על ארבעה סוגי שבועות, שבועת ביטוי, ושבועת שווא, ושבועת הפיקדון, ושבועת העדות. ובפרק זה יבאר הרמב״ם את עניינם של כל ארבעת השבועות, והרמב״ם פותח בשבועת ביטוי. שבועת ביטוי מלשון דיבור, הוא שנאמר בתורה בפרשת ויקרא, או נפש כי תישבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב, ושבועה זו היא נחלקת לארבעה חלקים, שיש בה ארבעה אופנים, שתיים להבא, שנשבע על הדבר העתיד להיות, ושתיים לשעבר. השתיים לשעבר הוא כגון שנשבע על דבר שעבר, שנעשה או שלא נעשה, כגון שנשבע שאכל דבר פלוני או שלא אכלו. והשניים שהם על הדבר שעתיד להיות, שיעשה או שלא יעשה, כגון שיוכל בעתיד דבר פלוני או שלא יוכלנו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב' בדיניה של שבועת ביטוי, ואין שבועת ביטוי נוהגת, אלא בדברים שאפשר לו לעשותן, בין להבא, בין לשעבר. אך אם הוא נשבע על דבר שברור מראש שהוא לא יוכל לקיימו, כגון שנשבע שלא ישן שלוש יממות ברציפות, שברור מראש שהוא לא יוכל לקיים זאת, אין זו שבועת ביטוי, אלא שבועת שווא. כיצד היא שבועת ביטוי לשעבר, שאכלתי או שזרקתי אבן לים, שהוא נשבע על דברים שהוא עשה בעבר, או שדיבר פלוני עם פלוני, שהוא נשבע על דברים שאדם אחר עשה בעבר. וזוהי שבועת ביטוי לשעבר, כשהוא נשבע באופן חיובי שקרו דברים. ושבועת ביטוי לשעבר על דרך השלילה, הוא שנשבע שלא אכלתי או שלא זרקתי אבן לים, וכך גם בנוגע לפעולות של אדם אחר, או שלא דיבר פלוני עם פלוני. וכיצד היא שבועת ביטוי להבא, שאוכל או שלא אוכל, או שאזרוק או שלא אזרוק אבן לים. שזוהי שבועה שיעשה בעתיד מעשים מסוימים או שלא יעשה אותם. הרי בדוגמאות אלו, שתיים לשעבר, שני אופנים של שבועת ביטוי על העבר, שנשבע שהדבר קרה או שהוא לא קרה, ושתיים להבא, שהוא נשבע שהוא יעשה את הדבר בעתיד או שלא יעשה אותו. וישנו כאן חילוק ברור בין שבועת ביטוי לשעבר לשבועת ביטוי להבא, שבשבועת ביטוי לשעבר חל דין השבועה לא רק כאשר הוא נשבע שהוא עצמו עשה או לא עשה דבר מסוים, אלא אף כאשר הוא נשבע שאדם אחר עשה או לא עשה, כמו שדיבר או לא דיבר פלוני עם פלוני. אך בשבועת ביטוי להבא מביא הרמב״ם דוגמאות רק בנוגע לאדם עצמו, שאוכל או שלא אוכל, או שאזרוק או שלא אזרוק. אכן גדר שבועת ביטוי, באם הוא נשבע שידבר או שלא ידבר פלוני עם פלוני. וטעם החילוק הוא שכאשר הוא נשבע לשעבר, הרי כבר בעת השבועה נקבע האם זו שבועת אמת או שבועת שקר, שבאם הדברים קרו כפי שנשבע, הרי זו שבועת אמת, ובאם לאו הרי זו שבועת שקר. ולפיכך אין זה משנה אם הוא נשבע על דברים שהוא עשה או לא עשה, או על דברים שאחרים עשו או לא עשו. אך כאשר הוא נשבע להבא, הרי בשעת השבועה עוד לא נקבע האם השבועה היא אמת, אלא שהדבר מחייב אותו בעתיד להתנהג כפי שנשבע, לעשות או שלא לעשות. אך כאשר הוא נשבע שאחרים יעשו או לא יעשו בעתיד, הרי אין שבועתו מחייבת את האחרים, ואין הדבר תלוי בו האם הם יעשו או לא יעשו, ולפיכך אין השבועה חל הכלל. הלכה ג' נשבע על אחת מארבע מחלוקות אלו, ארבעה חילוקי וסוגי שבועות הללו שנתבארו בהלכה הקודמת, והחליף ששינה מן האמת בשבועתו, או ששינה במעשיו ממה שנשבע, כגון שנשבע על להבא שלא יאכל ואכל, או שנשבע שיוכל ולא אכל, או שנשבע לשעבר שאכלתי כאשר לאמיתו של דבר הוא לא אכל, או שנשבע לשעבר שלא אכלתי ובאמת הוא אכל, הרי זו שבועת שקר. ועל דבר זה וכיוצא בו, כגון שנשבע שזרק והוא לא זרק, או שדיבר פלוני עם פלוני והוא לא דיבר, ובאופנים אחרים, נאמר בתורה בפרשת קדושים, לא תשבו בשמי לשקר, ואם נשבע לשקר במזיד, בכוונה ובידיעה ברורה, לוקה. בשבועה לשעבר הוא תמיד לוקה, מפני שבשעה שהוא נשבע הוא כבר נשבע לשקר, ובשבועה להבא הוא לוקה כאשר הוא נשבע שלא יאכל ואכל, שאז הוא עבר על שבועתו במעשה. אך כאשר הוא נשבע שיוכל ולא אכל, אין הוא לוקה משום שבשעה שהוא עבר על שבועתו הוא לא עשה מעשה. אלא אם כן עשה מעשה, כגון שנשבע על הכיכר שיוכלנו וזרקו לים, שעל ידי מעשה הוא ביטל את אפשרות קיום השבועה. ואם עבר על שבועתו בשוגג, בטעות ללא כוונה, מביא קורבן עולה ויורד, קורבן התלוי במצבו הכלכלי של החייו, שבאם הוא עשיר הוא מביא בהמה, ובאם הוא עני הוא מביא אוף, ועני יותר מביא מנחה. שנאמר בפרשת ויקרב, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים, ונעלם ממנו והוא ידע והשם וגומר, שהוא נשבע לשקר בשגגה, הרי נאמר בהמשך הכתובים, והביא את השמו להשם, ואם לא תגיע ידו די שא, והביא שתי תורים, ואם לא תשיג ידו לשתי תורים, והביא עשירית היפה סולת. ועד כאן בעניין שבועת ביטוי, ואתה עובר הרמב״ם לסוג השבועה השני, שהיא שבועת שב. הלכה ד', שבועת שב נחלקת לארבע מחלוקות, לארבעה סוגים ואופנים. האחת שנשבע על דבר הידוע שאינו כן, שידוע וגלוי לכולם שהדבר איננו כפי שנשבע. כיצד? כגון שנשבע על האיש שהוא אישה, ועל האישה שהוא איש, ועל עמוד של שיש שהוא של זהב, וכן כל כיוצא בזה מדברים שידוע ברור וגלוי לכולם שאין זה כפי שהוא נשבע, ולפיכך שבועתו היא שבועת שב. הלכה ה' השנייה, האופן השני בשבועת שב, שנשבע על דבר ידוע וגלוי שאין בו ספק לשום אדם שהוא כן, כגון שנשבע על השמיים שהוא שמיים, ועל האבן זו שהיא אבן, ועל השניים שהם שניים, וכן כל כיוצא בזה, שנשבע על דברים שידועים לכל המון העם שהם כן, שזה הדבר אין בו ספק לאדם השלם בדעתו, כדי לצדק, דיינו להצדיק ולאמת את הדבר בשבועה, ומשום כך זו שבועת שב, שבועה מיותרת, וזהו אבון חמור משום שהוא הוציא את שמו של הקדוש ברוך הוא לשווא. הלכה וב, שלישית, האופן השלישי בשבועת שב, שנשבע לבטל את המצווה, שלא יקיים מצוות עשה או שיעבור על איסור. כיצד? כגון שנשבע שלא יתעטף בציצית. ובאמת אין חיוב מן התורה על האדם ללבוש בגד בעל ארבע כנפות ולהטיל בו ציצית. ומבאר הרדב"ז שכוונת הרמב"ם היא שנשבע שילבש בגד בעל ארבע כנפות ולא יטיל בו ציצית. או שנשבע שלא ילבש תפילין, ושלא ישב בסוכה בחג הסוכות, והוא מבטל בכך את החובה לאכול בסוכה בלילה הראשון של חג הסוכות. וכן אם נשבע שלא יאכל מצה בלילה הפסח, והוא מבטל בכך את החובה לאכול מצה בלילה הראשון של חג הפסח. או שנשבע שיתענה בשבתות ובימים טובים, שחובה היא לענג את השבת ואת החג, וכן מצווה היא לשמוח בחג, והצום מבטל מצוות אלו. וכתבו המפרשים שאף שהרמב״ם כותב בהלכות שבת שעונג שבת אינו אלא מדברי סופרים, הרי זה משום שאין החיוב מפורש בתורה. אבל באמת הוא הלכה למשה מסיני, ולפיכך האיסור להתענות בו הוא בגדר איסור דאורייתא, וכך גם ביום טוב. וכן כל כיוצא בזה שנשבע לבטל את שאר המצוות, הרי הוא עובר על איסור שבועת שב, מכיוון שהגמרא בנדרים לומדת מפסוק שאין שבועה חלה לבטל את המצווה, ולפיכך שבועתו היא מלכתחילה שבועת שב. הלכה זין, רביעית, האופן הרביעי בשבועת שב, הוא שנשבע על דבר שאין בו כוח לעשות, שבשונה מהאופן השלישי, שבו הוא לא יכול לקיים את שבועתו משום ציווי התורה, הרי באופן זה אין בו כוח בדרך הטבע לקיים את שבועתו. כיצד? כגון שנשבע שלא יישן שלושה ימים לילה ויום רצופים, או שלא ייתם כלום, שלא יאכל וישתה מאומה שבעה ימים רצופים, וכן כל כיוצא בזה, מדברים שהאדם בדרך הטבע לא יכול לקיים אותם, שאין אפשרות שהוא יחיה באופן זה. וכאן מסכם הרמב״ם, כל הנשבע שבועת שב מארבע אופני שבועות אלו, עובר בלא תעשה, שנאמר בעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם אלוקיך לשב, ואם היה מזית שנשבע אף על פי שידע שאסור להישבע לחינם, לוקה, ואף שהכלל הוא שלב שאין בו מעשה אין לו קין עליו, ובשבועת שב הוא עובר על האיסור בדיבור בלבד, הרי הגמרא לומדת שהוא לוקה מהכתוב, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשב. בית דין של מעלה אין מנקין אותו, אבל בית דין של מטה מלקין אותו, ועל ידי כך מנקין אותו מן האבון. ואם היה שוגג שלא ידע שבכזה אופן אסור להישבע וכדומה, פטור מכלום, דל שבועת שב בשוגג אין אף חיוב קורבן. ובמקרים שנשבע שבועת שב על עשייה או על אי עשייה, לא חל עליו חיוב כלל לקיים את שבועתו, כגון שנשבע לבטל את המצווה, או שלא לישן שלושה ימים, לא חל עליו חיוב כלל לקיים את שבועתו, דהן שבועת שב חל הכלל. ועד כאן בענייני שבועת שב, ואתה עובר הרמב״ם לסוג השלישי של השבועות, שבועת הפיקדון. הלכה ח', שבועת הפיקדון כיצד, כל מי שיש ממון חברו בידו, דיינו ברשותו, בין שהוא פיקדון בידו, שחברו יפקידו אצלו, בין מלווה, שחברו ילווה לו ממון והוא טרם יחזירו, או שגזלו, שגזל את ממון חברו, או השקו, שלא שילם לחברו את שכר עבודתו, או מצא לו עבידה, שמצא את עבידתו של חברו ולא החזירה, וכיוצא בזה משאר אופנים שבהם הגיע ממון חברו לידו, בין ביתר ובין באיסור, והוא עדיין לא ישיבו לחברו, וטבע ממנו חברו ממון זה שיש לו בידו דיינו ברשותו, ואותו אחד שהממון בידו כפר בו, שהוא הכחיש את טענותיו, וטען בשקר, שקר שאין הממון של חברו ברשותו, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר בפרשת קדושים, לא תכחשו. זו העזרה לכפירת ממון, שכופר ומכחיש את הטענות שממון חברו נמצא בידו. ואין לו קין עליו זה, משום שהוא עובר על עליו בדיבור, ולאו שאין בו מעשה אין לו קין עליו. וזהו כשרק הכחיש שממון חברו בידו, אך לא נשבע על כך. ואם לאחר ההכחשה הוא גם נשבע לו על שקר על הממון שכפר בו, הרי זה עובר גם בלאו אחר, ועל זה נאמר באותו פסוק בפרשת קדושים, לא תשקרו איש באמיתו. זו העזרה לנשבע על כפירת ממון. ושבועה זו שמכחיש בשבועת שקר את טענת הממון של חברו, היא הנקראת בדברי חז"ל שבועת הפיקדון. אף שהיא כוללת גם שבועה על מלווה וכדומה, היא נקראת שבועת הפיקדון, מבאר הרדב"ז שזהו משום שכפירת הפיקדון מצויה יותר, ובה פתח הכתוב. הלכה ט', ומה הוא חייב על שבועת הפיקדון ששיקר בה? הרי מלכות אין הוא מקבל, משום שזהו לאו שאין בו מעשה, אלא דינו הוא שמשלם את הקרן, ערך הממון שכפר בו, עם תוספת חומש, שזוהי תוספת של רבע מערך הקרן, שהיא חמישית מהקרן עם התוספת, שבאם נשבע לשקר על ארבעה, הרי הוא מוסיף עוד אחד, וביחד משלם חמישה, והאחד שהוא הוסיף הוא חמישית מהחמישה. ובנוסף לכך הוא מקריב אשם ודאי הנקרא אשם גזלות, וחובה זו של קרן חומש ואשם היא בין שהיה כופר בשבועה במזיד ובין שהיה שוגג, שנאמר המקור בתורה לחיוב על שבועת הפיקדון הוא בסיום פרשת ויקרא, וכיחש באמיתו בפיקדון או בתשומת יד ששם בידו ממון במלווה או בעסק או בגזל וגומר, ונשבע על שקר והיה כי יחטא והשם, ושילה מותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו ואת השמו יביא להשם. שבכך כותבת התורה את החיוב של קרן חומש ואשם בנוגע לשבועת הפיקדון, ולא נאמר בו ונעלה ממנו, דהיינו שהוא היה שוגג, לחייב בקרן חומש ואשם את המזיד כשוגג, אף שבדרך כלל חיוב קורבן לכפרה מגיע על עבירות בשגגה. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוד, והוא מה שאנו מחייבים אותו בחומש והשם, הוא רק בתנאי שיזיד בפיקדון או בממון שנתחייב בו, וידע בו בממון זה של חברו שנמצא אצלו, או בממון שנתחייב לשלם לחברו בשעת השבועה, אלא שייתכן שנעלם ממנו שחייבים עליה קורבן, ואז הוא ייחשב לשוגג, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. אבל אם שגג ושכח שיש אצלו ממון של חברו שהוא חייב להשיבו לו, וכפר ונשבע, ואחר כך ידע שרק אחר כך נודע לו שיש בידו ממון חברו, הרי זה אנוס ופטור מכלום, שהוא פטור מתשלומי חומש והבאת קורבן אשם. אך כמובן שהוא חייב להשיב את הקרן לבעליה. וכן אם לא ידע שאסור להישבע לשקר על כפירת ממון, אף שידע שממון חברו נמצא בידו, הרי זה אנוס ופטור מתשלומי חומש ומהבאת קורבן. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' אם כן, האיכי שגגת שבועת הפיקדון, שלמדנו בהלכה ט' שחייבים עליה חומש ואשם, והרי כאשר הוא שכח שממון חברו בידו, או אף כשידע זאת, ולא ידע שאסור להישבע לשקר, הרי הוא אנוס ופטור. אם כן, מהו המקרה של שוגג שאז הוא חייב חומש ואשם? כגון שנעלה ממנו אם חייבין עליה קורבן עם לב, שלא ידע אם חייבין על שבועת שקר בכפירת ממון קורבן או לא, וידע שהיא אסורה, ששבועה זו אסורה מהתורה, וכן ידע שיש לו אצלו ממון של חברו, ואם כן הוא ידע שבשעה שהוא נשבע על כך, הוא עובר על איסור תורה, אלא שלא ידע שיש על כך חיוב קורבן, זוהי שגגתה. וזדונה, מקרה המזית של שבועת הפיקדון הוא, שידע גם שחייבין עליה קורבן. וכאמור, בשני המקרים של זדון ושגגה בשבועת הפיקדון, הוא חייב בקרן חומש ואשם. אך כאשר שכח שממון חברו נמצא בידו, או שלא ידע שאסור להישבע לשקר על כפירת ממון, הרי הוא אנוס ופטור מכלום. והטעם שכששכח שיש לו אצלו ממון או שלא ידע שאסור להישבע לשקר הוא פטור מקורבן, בשונה מכל חייבי קורבן חטאת, שכאשר הוא לא ידע שזהו חטא הרי הוא חייב בקורבן חטאת, הוא לימוד מיוחד בנוגע לדיני שבועה מהנאמר בפרשת ויקרא, אשר יבטא האדם בשבועה, שצריך שידע בשעת השבועה ששבועה זו אסורה, ובאם לאו אין זו שבועה כלל. ועד כאן דיני שבועת הפיקדון, ועתה עובר הרמב״ם לסוג השבועה הרביעי, שבועת העדות. הלכה י' ב', שבועת העדות כיצד, העדים שידעו עדות ממון, שהם יודעים עדות שאדם פלוני חייב ממון לחברו וכדומה, ותבעם בעל העדות, אותו אדם שהם יודעים שחייבים לו כסף וכדומה, תבעם להעיד לו דיינו לטובתו, וחפרו בעדותן שאמרו שאינם יודעים עדות זו ולא העידו, ונשבעו שאינן יודעים לו עדות, זוהי נקראת שבועת העדות. וחייבין על שבועה זו קורבן עולה ויורד, קורבן התלוי במצבו הכלכלי של החייב, שבאם הוא עשיר הוא מביא בהמה, ובאם הוא עני הוא מביא עוף או מנחה. וחיוב זה הוא בין שהיו מזידים בין שהיו שוגגים, שנאמר בפרשת ויקרא, ונפש כי תחתה ושמע כל עלה, דהיינו שבועה והוא עד, דהיינו שהוא נשבע בדבר שהוא עד בו, שדינו הוא כמבואר בהמשך הכתובים, והביא את השמו להשם נקבה מן הצון, ואם לא תגיע ידו דייסה והביא שתי תורים, ואם לא תשיג ידו לשתי תורים והביא עשירית היפה סולת, ולא נאמר בה בשבועת העדות ונעלה ממנו, לחייב על הזדון כי שגגה קורבן עולה ויורד. דאף במזיד לא חיבו הכתוב אלא קורבן עולה ויורד ולא מלכות. הלכה י' ג', כיצד היא שגגת שבועת העדות, כגון שנעלה ממנו שחייבין עליה קורבן, שהוא לא ידע שכאשר הוא נשבע לשקר שאינו ידע העדות לחברו, הרי הוא חייב עליה קורבן, וידע ששבועה זו אסורה, וכן ידע שהיא שקר. דיינו שכאשר נשבע שהוא אינו יודע העדות לחברו, הוא היה מודע לכך שלמעשה הוא כן יודע את העדות. ואף שהוא ידע שהוא נשבע לשקר ושהוא עובר בכך על איסור תורה, מכל מקום מכיוון שלא ידע שהוא חייב להביא קורבן על כך, הרי נחשב הדבר לשגגה. וזדונה של שבועת העדות הוא כאשר ידע שחייבין עליה קורבן. אבל אם לא ידע שהיא אסורה, שהוא לא ידע שיש איסור תורה להכחיש שהוא יודע העדות לחברו אף בשבועה, או ששכחו העדות ונשבעו, שבשעה שנשבעו הם שכחו שהם יודעים את העדות הממון, ואחר כך נודע להם שהם יודעים לו עדות ושנשבעו על שקר, הרי העדים במקרים אלו אנוסין ופטורין אף מן הקורבן. ולסיכום, הן בשבועת הפיקדון והן בשבועת העדות, החיוב שווה בשוגג כמזיד, אלא שבשבועת הפיקדון החיוב הוא קרן חומש ואשם, ובשבועת העדות קורבן עולה ויורד, ובשתיהם המשמעות של שוגג הוא שהוא מודע בשעת השבועה לכך שהוא נשבע לשקר, ושדבר זה אסור, אלא שהוא לא ידע שחייבים עליה קורבן, ומזיד הוא כאשר הוא יודע שחייבים עליה קורבן. אך באם הוא לא ידע בשעת מעשה שהוא נשבע לשקר, או שהוא לא ידע שיש איסור תורה להישבע לשקר באופן כזה, הרי הוא נחשב לאנוס והוא פטור לגמרי. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.